לא נעים.
טוב. אני מהר סיני, אני יהודי, ובסדר, אתה יודע מה, היהודים הם לא רעים, לא חזדה איתם. טוב, אנחנו בארץ 24 שנים, במקום מארצות הברית. לא להעליב אותי, לא להעליב.
לא, לא, כן להעליב, למה להעליב?
אני אוכל את העוגיות האלו. טוב, חבר'ה, מטעם הרבנות, הרבנות הראשית בארץ, הרבנות הראשית מגדיר את הימים האלו כימי הגאולה. מה עם ימי הגאולה? אתם יודעים? מה עם ימי הגאולה? יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, יום ירושלים. כולם מוגדרים כימי הגאולה, אוקיי? והשאלה היא לא רק למה קוראים להם ימי הגאולה, כאילו אתם יכולים לתאר לעצמכם למה קוראים להם ימי הגאולה, אבל השאלה היא לא רק למה קוראים להם ימי הגאולה, אלא גם כן מה המסר המשמעותי של הגאולה, כן? כאילו מה זה בא להגיד לנו? ומה אנחנו יכולים לקחת מהעניין של הגאולה שהיא מאוד חשוב מבחינתנו להבין את המשמעות, אוקיי? הרב קוק מסביר דבר נפלא. הוא מסביר שבימים האלו אנחנו גם כן נמצאים בתוך ימי הספירה. ספירת העומר. למה אנחנו סופרים? סופרים ממתי? לא ערב פסח. כן, יום שני פסח. כתוב בתורה, ממחרת השבת תספרו 50 יום, כן? שבע שבתות תמימות תהיינה, אוקיי? 50 יום. ממתי? ממחרת השבת. אנחנו מבינים שמחרת השבת זה מתי? נכון. יום טוב ראשון, יום טוב א' של פסח, הווה אומר, יום שני של פסח. ויש כאלו, למשל, היו כאלו, הצדוקים שחיו בתקופת בית שני, כן, והביתוסים, שלא האמינו במה? נכון, רק האמינו בתורה שבכתב, לא האמינו בתורה שבעל פה. הם טענו שמחרת השבת זה פשוטו כמשמעו. מתי אנחנו סופרים ממחרת השבת?
זה השבת הראשונה בך שיש
בפסח. מיום א', מתי זה מחרת? שבת זה שבת, שבת זה יום השביעי של השבוע, מחרת השבת זה יום ראשון. אז חייבים לספור ספירת העומר, להתחיל ספירת העומר מהיום ראשון בשבוע לאחר פסח. זאת אומרת, שאם יש נפקא מינה גדולה, יש הבדל גדול בינינו, מבחינת מתי מתחיל שבוע, אם פסח נופל ביום שני בשבוע, אנחנו מתחילים לספור ביום שלישי בשבוע. הם מחכים עד יום ראשון הבא. כדי, אז זה הבדל, זה פער גדול בינינו לבינם, מתי זה שבועות? פער של חמישה או שישה ימים. הבנתם את העניין? זה העניין. עכשיו, מסביר הרב קוק, כמובן אנחנו לא הלכנו לאחר הצדוקים, כן? ואנחנו עושים את חשבוננו. חזר דורשים בגמרא, תורה שבעל פה, שמתי אנחנו מתחילים לספור ספירת העומר? ממחרת השבת, שזה יום לאחר א' של פסח, שהיא שני של פסח. אוקיי? מסביר הרב קוק, זה חלק של הגאולה. למה? בגלל שזה כוח אדיר מה שאלוקים נתן לנו. הרי יש פסוקים מפורשים בתורה, ואנחנו לא יכולים להבין אותם או את משמעותם, כן? או את כל התוצאות שלהם, בלי הבנת חז"ל. בלי שאנחנו לוקחים את התורה בידינו, כן? הווה אומר, הגמרא, המשנה, תורה שבעל פה, לוקחים את זה בידינו אנו, ובזה אנחנו מנתקים את התורה, את המשמעות של הפסוקים. זה כוח אדיר שהקדוש ברוך הוא העניק לנו לקחת את התורה ולהבין את עמקותה, כן? וככה לקבוע את ההלכה ולקבוע את משמעות הפסוקים. הבנתם? זה אומר רב קוק סימן של גאולה. בגלל שהגאולה חייב לנבוע מאיתנו. כמובן אלוקים, כמובן. הקדוש ברוך הוא חלק מהגאולה, לאלו שמאמינים, כן? לאלו שלא מכבדים אותם גם כן, אבל אני מדבר עכשיו עם קבוצה שמאמינים, כן? לאלו שמאמינים הקדוש ברוך הוא, אבל לאלו שמאמינים גם כן חייבים להבין את המשמעות לא רק של הגאולה שנובע על ידי אלוקים, אלא על ידי זה שאנחנו שותפים של הגאולה ומייצרים את הגאולה ביחד איתו כביכול. וזה הניצחון של הפרושים נגד הצדוקים שאנחנו סופרים דווקא ביום שני של פסח ולא ביום ראשון של השבוע כמו שהצדוקים חושבים. זה מראה ניצחון אדיר של אלו שמאמינים שאנחנו אחראים על הגאולה שלנו. דרך אגב, רואים את זה גם כן, כמו שמסביר הרב סולובייצ'יק, הרבה לפני הרב סולובייצ'יק, גם הרמב"ן גם כן מדבר על זה, שהמצווה הראשונה שהגיעה לעם ישראל כעם, במלוא מובן המילה, כעם, מצווה הראשונה בתורה, החודש הזה לכם היא, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, מצווה הראשונה שקיבלנו קידוש החודש. קידוש החודש, מה זה? זה כוח אדיר. שהקדוש ברוך הוא נותן כוח, בבקשה, ושהקדוש ברוך הוא נותן כוח לכל הבני אדם לקבוע, כן, מתי, לקבוע מתי זה יום הכיפורים, ומתי זה ראש השנה, ומתי זה פורים, ומתי זה פסח ושבועות וכן הלאה. הכל זה תלוי בנו. זה כוח אדיר שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. למה? אלוקים רצה שאנחנו נבין שהגאולה שלנו, שהלוח שלנו, של עתידנו, תלוי במי? לא רק באלוקים, אלא בנו. אוקיי? זה המסר המשמעותי. ובכן, מהי המצווה של העומר? זה לא רק לספור 50 יום, אנחנו סופרים מיום שני של פסח, עד שאנחנו מביאים, דרך אגב, את הקורבן של שתי הלחם, שזה מביאים בחג השבועות. דרך אגב, זה המצווה דאורייתא של חג השבועות. מצווה ללמוד תורה ולחגוג הר סיני, זה לא קשור בכלל לחג השבועות מבחינת התורה. זה דרשות חז"ל, אבל זה רק מדרשות חז"ל. אנחנו, אין לנו את זה מהפסוקים בתורה. נכון, אבל שתי הלחם זה מופיע בתורה, בצורה מפורשת. עכשיו שימו לב, אבל מהי מצווה של תחילת הספירה? מה אנחנו עושים? ביום שני של ספירת העומר, ביום שני זאת אומרת של פסח, תחילת ספירת העומר, יוצאים מחוץ לשדה, לוקחים שיבולים של שעורה, חותכים אותם, ואז קובעים שזה כבר התבואה הישנה שמותר לאכול אותה, כן? ומהשעורה מביאים קורבן העומר. הבנתם? קורבן העומר. סליחה, מסביר הרב קוק מה המשמעות של זה. זה משמעות שבפסח אנחנו סומכים על אלוקים. אלוקים הוציא אותנו מארץ מצרים. ממצרים גאל תענו, ומבית עבדים מי עשה? הקדוש ברוך הוא. ביד חזקה ובזרוע נטויה. הכל נובע מאלוקים. עכשיו אומר אלוקים לנו, חביבי, הגיע הזמן שאתם תעשו משהו. די כבר שאני אזום את הכל. אתם תעשו משהו, הבנתם? אתם תיקחו את זה בידיים. איך אנחנו הולכים את זה בידיים? יוצאים החוצה לשדה. הקרקע, השדה, מה זה שדה? מה זה אדמה? אדם נקרא על ידי או קרוי על ידי האדמה. אנחנו לוקחים את האדמה וחותכים את התבואה ומראים לאלוקים שאנחנו מוכנים להשתתף בו. כן? להיות שותפים איתו. כשאנחנו חותכים את התבואה, חותכים את השעורה, לוקחים את זה ומביאים את זה על ידי זה שאנחנו מייצרים קורבן, כן, עומר, שזה מנחה, מביאים את זה למקדש. אבל אנחנו מכינים את זה. אז בזה אנחנו מצהירים שהמסר של פסח זה לא הסוף, זה ההתחלה. אלוקים מתחיל את הגאולה, אבל סוף הגאולה, התחלת את הגאולה לאלוקים, סוף הגאולה, או תהליכי הגאולה, זה בידינו אנו. הבנתם את העניין? זה ההצהרה של העומר. וזה אנחנו סופרים. וזה בעצם המסר של כל הגאולה. גאולתנו זה לא רק על ידי אלוקים, כמובן אנחנו צומחים בו ומתפללים אליו, אבל זה חייב לנבוע מאיתנו. יום השואה, כן, מה, לך תגיד לחיילים. אני הייתי בבסיס, בטקס של יום השואה, והזמינו אותי לתת את ההרצאה, זה היה בחוץ בשמש. אז היה, היו שם חיילות וחיילים. שתי חיילות התעלפו באמצע ההרצאה שלי, באמצע, אני נתתי כמה שיחה קצרה, באמצע השיחה שלי הם התעלפו. עכשיו אני רציתי להאמין שהם התעלפו בגלל הדיבורים שלי, היו כל כך חזקים וכל כך נכנס לנשמות שלהם, כמו פעם שהיה להבדיל אלוויס, כן, הגשתי כמו אלוויס, שהבנות פשוט מתות עליי, כן? אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא, זה לא היה. הם טענו שזה היה בגלל השמש. דרך אגב, חיילים מאוד כעסו עליהם, אמרו להם, מה זה? אתם יכולות להשתזף בשמש 4 שעות לשבת בחוף הים, 10 דקות כשהרב מדבר, אתם לא יכולים להחזיק מעמד. אוקיי, ככה זה הטבע שלנו, בסדר. אבל אולי, אולי התורה נכנסת בהם, והתורה מתשת כוח. התורה מתשת כוח, כן, התורה מתשת כוח, יכול להיות. איך שיהיה, אבל מה תגיד לאנשים, במיוחד אנשים לא דתיים, מה תגיד להם ביום השואה? איך אתה יכול, מה תגיד לאנשים דתיים? אבל הלוואי אפילו יותר, הלכת כמה וכמה, כן? קל וחומר של קל וחומר, לאנשים לא דתיים. אנשים דתיים, הם יכולים להגיד, תשמע, הקדוש ברוך הוא עושה גזירות שלו, ועל אף שזה לא מקובל עלינו וקשה לנו, אוכלים את זה. כן, מאמינים באלוקים, ממשיכים הלאה. אלו שלא מאמינים באלוקים, מה תגיד להם? זה ממש קשה להם. הבנתם את העניין? אי אפשר, אין מה להגיד. אבל מה שכן אפשר להגיד זה ככה. אני אמרתי להם, תשמע, חבר'ה פה בארץ, הרבנות לא מגדירה את יום השואה כיום השואה. אלא מה היא נקראת? רשמית. לא. לא. איך אנחנו מגדירים יום השואה פה? יפה. יום השואה והגבורה. זה דבר נפלא. כי מה זה מראה? שהשואה לא, היה צריך להיות סוף עם היהודי. היה צריך להיות. על פי ההיגיון, היינו צריכים כבר, גמרנו. אבל מה? יום השואה זה דווקא הביא, לא מצדיק את זה, אבל זה דווקא הביא לידי תקומה מאפלה לאורה, מהשמדה לתקומה. מה קרה? יצאנו מהשואה, ובגלל זה, חלק מזה, נתן לנו את האפשרות להקים מדינת ישראל ב-1948. אתם יודעים שחלק מהחברה של ניצולי שואה שהגיעו לארץ ישראל, מה הדבר הראשון ששמו בידיים שלהם? ניצולי שואה שהם הגיעו לארץ ישראל לפני שהם הקימו את מדינת ישראל, 1947, מה שמו בידיים שלהם?
נשק.
נכון, נשק, רובה, קיבלו רובה. אמרו להם, אכן, חביבי, עכשיו שרדת את הצואה, עכשיו אתה צריך להילחם בשביל מדינת ישראל. שאנחנו באמת מסכנים, מסכנים ממש. יש סיפור, וזה סיפור אמיתי, על בן אדם שהיה ניצול שואה, הגיע לארץ, כל המשפחה שלו הושמדו, כן, ממש, הגיע לארץ, אין שום קרובים וזה, לא הכירו את השם שלו אפילו. נתנו לו נשק, ללכת, תשמע, חביבי, לך תילחם בשבילנו, כן? הוא הלך, הוא מת. במלחמת השחרור, מת, אוקיי? זאת אומרת, נהרג, סליחה, נהרג. ואז מה קרה? אף אחד לא יודע את השם שלו. לא הצליחו לקחת את השם שלו, ולא היו לו קרובים. אז הוא קבור במקום, באבן הבינה שלו, שכתוב שם, באבן הקבורה שלו, כתוב שם, כאן נח פלוני אלמוני. לא, פלוני אלמוני, זה עילום שם. לא מכירים את השם שלו, לביות. לא מכירים את השם שלו בכלל. הבנתם את ה... זה ממש כואב. כואב הלב. יש קבוצה של אמריקאים, דוברי אנגלית, שמגיעים כל שנה לקבר הזה, כן? ואומרים קדיש במקום שלו, ביורצייט שלו, ביום שהם קובעים שבו הוא מת. למה? בגלל שהם אומרים, מסכן. אין אף אחד, אין לו משפחה, אין אף אחד להגיד קדיש עליו. אין אף אחד להגיד משהו עליו. אז הם אומרים קדיש, מכבדים אותו. הבנתם את העניין? אז מה רואים? אבל היו חבר'ה שלא עלינו, שרדו את השואה והגיעו לארץ, פתחו את שעריה ולחמו בשבילה. ובזכותם יש לנו מדינת ישראל. הבנתם? זה מראה את הכוח של עם ישראל. בגלל זה אנחנו לא קוראים לזה יום השואה, אלא יום השואה והגבורה. כי זה מראה לנו שאנחנו גיבורים, ועל אף שבהיסטוריה שלנו היה צריך להיות שאנחנו כבר הרוסים לגמרי, לא, אנחנו ממשיכים בדרכנו ומצליחים ושורדים את כל התהליך הארוך והקשה של ההיסטוריה שלנו. זה תהליך של הגאולה. וזה בעצם אותו סיבה, אותו סברה. למה אנחנו מגדירים, למה יש לנו יום הזיכרון ויום העצמאות, כן? הרי זה דבר כל כך מוזר, בטח חשבתם על זה. הולכים יום הזיכרון, יום של דיכאון, יום של זיכרונות, יום של עצבות, יום של, כן, של רפלקציה. ומה אנחנו עושים? חוגגים, הולכים מעצבות, ישר לזיקוקים, וחגיגות, ומסיבות, וריקודים, ושתייה, וזה... הייתכן? זה לא נורמלי. זה מראה שאנחנו מוזרים קצת, לא? אז מה אתם חושבים? מה הסברה? הסברה בנויה על פי מה שאמרנו עכשיו. זה בדיוק עם היהודי. שהולכים מהזיכרונות והקושי, ואנחנו לא מוכנים לוותר על השם שלנו. אנחנו ממשיכים, חוגגים, רוקדים. הייתי בתל אביב לפני יומיים. אתם זוכרים שהיה טרור, איך זה? פצצה. פצצה אפשר להגיד. היה פצצה בדולפינריום. אתם זוכרים את זה?
היה פיגוע.
היה פיגוע בשישי בלילה. היה בשישי בלילה בדולפינריום, זה דיסקו כזה. וכן, היה פיגוע שם, וכמה, לא יודע, אפילו לא זוכר. כמה מתו? לא, תודה נשמע, תודה. כמה מתו שם? לא יודע. היה נוער. הרבה, זה היה הרבה, כן. אז כתוב שם, יש שם אנדרטה, כן, של ילד ובת, כאילו אוחזים ידיים, וכתוב שם, אנחנו ממשיכים לרקוד. זאת אומרת, יש לזה משמעות. זה עם ישראל. שעל אף אתם, כן, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצלנו מידם, אבל בסוף היום אנחנו גם כן, אנחנו לוקחים את הגאולה בידינו, ואנחנו מקימים מחדש. זה מה שנותן לניצול שואה לקחת רובה וללחם לארצו. בגלל שזה מה שאנחנו, הבנתם? אז זה מאוד הגיוני, שיום הזיכרון הולך ישר לתוך יום העצמאות, כי זה מה שמסמל את העם שלנו. רואים את זה גם כן ביום ירושלים. יום ירושלים הבא עלינו לטובה, כן? גם זמן גאולתנו, חלק של ימי הגאולה. למה? שימו לב דבר נפלא. איפה מופיע ירושלים, ירושלים? איפה זה מופיע בתורה? חמישה תורה. אני לא מדבר עכשיו על הנביאים והכתובים. זה מופיע בתורה?
לא.
לא, זה לא מופיע. בכלל לא. ירושלים לא מופיע. זה כן מופיע דרך רמז... בפסוקים, איפה? כן, אז שימו לב. לאחר שאברהם אבינו ניצח את ארבע המלאכים בנס, אוקיי, כתוב אחרי זה שמלכי צדק, שהוא היה המלך, כן, וכהן לאל עליון, כתוב ככה, יצא לקראתו, כן, לחגוג עם אברהם ולכבד אותו. ומלכי צדק מלך שלם. הוציא לחם ביין, והוא כהן לאל עליון. מלכי צדק. למי היה המלך? הוא היה המלך של איזה מקום? שלם. מה זה שלם? מאיפה נו? יפה. מה זה ירושלים? ירו שלם. בתוך הפסוקים. יפה מאוד, ואנחנו נגיע לזה, כן? עוד לא קוראים לזה ירושלם, קוראים לזה שלם. מלכי צדק סימל... את העולם של שלם, העולם של שלמות. זאת אומרת, מתי אדם שלם? אדם שלם אך ורק מתי שהוא יכול לשלב גם את העולם הגשמי וגם את העולם הרוחני. אתה משלב אותם ביחד. זה מה שמלכי צדק רצה. יצא החוצה לקראת אברהם, אמר לו, תשמע חביבי, אנחנו יכולים גם כן ליהנות מזה וגם ליהנות מזה, גם לשלב את זה וגם לשלב את זה. אז מה הוא מוציא לאברהם? לחם ויין. שדרך אגב, גם לחם ויין מסמלים את העולם הגשמי והרוחני. לחם זה תמיד עולם הגשמי, שזה הבצק. יין, עולם הרוחני. משתמשים ביין להבדיל בין קודש לחול, לקדש את השבת. זאת אומרת, יש בזה, יין יש איזו משמעות של מצווה, כאן, גם לסעודת מצווה וגם לברכות מצווה. משתמשים ביין, זכריו על היין. חופה וקידושין, על היין, כן? כל הדברים, מה זה? במילה נכון בדיוק משתמשים ביין כדי להראות שזה סימן של ברכה, אוקיי? אז הלחם ויין עצמם מסמלים את העולם הגשמי והרוחני, אבל מלכי צדק יוצא החוצה, מביא לאברהם לחם ויין, ולאחר כן כתוב הוא כהן לאל עליון. ויברכהו, ויאמר ברוך אל פרעה לאל עליון קונה שמיים וארץ. מסביר הגמרא שמלכי צדק לא זכה לירושלים בגלל שהוא נתן קודם כל לחם ויין לאברהם, ורק לאחר שהוא בירך את אברהם, כתוב ויברכהו, הוא בירך את אברהם, ואז הוא בירך אל עליון קונה שמיים וארץ. אז מי הוא בירך ראשון? אברהם. אז הוא בירך את הבן אדם ראשון, ורק לאחר כך הוא בירך את אלוקים. זאת אומרת, מלכי צדק הבין את המשמעות של השלמות בעולם, אבל הוא לא ידע, הוא לא הכיר את הסדר העדיפיות. הוא שם את הסדר העדיפיות, את הדגש, על מה? על עולם הגשמי. לאחר כך, או על האדם הגשמי, כן? ולאחר כך הוא שם את הדגש של אלוקים. אברהם הבין שזה טעות, ומה עשה אברהם? אברהם מגיע בעקדת יצחק. כן, זו פעם הראשונה שאברהם מכיר את ירושלים, כי איפה קרה עקדת יצחק? בביות, איפה זה קרה? הר המוריה. הר המוריה זה הסנטר, כן, המרכז, השורשים של ירושלים, נכון? זה הר הבית, הר המוריה. ומה קרה? פעם הראשונה שאברהם מכיר הר המוריה, לוקח את בן שלו, מוכן לזבוח אותו זבח לאלוקים, וכתוב, וישא אברהם את עיניו, וירא ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. זאת אומרת, אברהם קורא למקום ההוא, הר אדוני יראה, הר המור, המוריה יראה, כן? אז מאיפה נובע הר המוריה? אומר המשך חוכמה, הרב מאיר שמחה מדווינסק, הכהן, מסביר ככה, מה זה? הר שנובע משם יראה והוראה. שני דברים, יראה והוראה מאוד דומים אחד לשני בשורש שלהם, כן? וזה מראה שאדם בנוי, או צריך להיות בנוי, או להיבנות, על ידי היראה וההוראה. אברהם, על ידי היחידה יצחק, גם הראה את החשיבות של יראת אלוקים כמובן, אבל גם הראה את החשיבות שמוכן לקחת את הבן שלו ולחנך אותו. הוראה, להורות לו את הדרך איך באמת להיות יראת אדוני, ליראה אלוקים. הבנתם את העניין? העולם בנוי ומבוסס על היסודות של יראה והוראה. בלעדם העולם הרוס לגמרי, או יכול להרס לגמרי. הבנתם את העניין? זה היסודות. אבל מה אברהם הדגיש קודם? קודם כל הוא קורא למקום אדוני יראה. מה זה יראה? מה התחילה של המילה ירושלים? ירו. מה זה ירו? יראה. ירו, יראת אלוקים. קודם כל צריך להיות יראת אלוקים. אחרי זה שלם. ירו שלם. מלכי צדק שם את השלמות קודם, ואחרי זה יראת אלוקים, ויברכהו, ואחר כך ויברך אל עליון, כן? אברהם שם את הדגש קודם כל על האדוני יראה. קודם כל ירו, יראת אלוקים, ואחרי זה שלם. הבנתם את העניין? זה הסיבה שכתוב לאחר שהוא עשה את עקדת יצחק, כתוב בהלכו שניהם יחדיו. אברהם הלך עם יצחק, יחדיו, צמודים אחד לשני, זה מראה שהיה להם, מה? שלמות, שלמים, הולכים ביחד, לאותו אתגר, לאותו כיוון, לכבוש את העולם, להשפיע על העולם הגשמי, אבל קודם כל היה אדוני יראה. קודם כל אברהם מכיר באלוקים, אחר כך הוא מכיר בבן שלו והולך ביחד איתו. אז צריך להיות ירושלים מבוסס על היראה, ואחרי זה זה יכול להיות שלם, ששניהם ביחד. שימו לב, דבר נפלא. אם תמצאו, ופה אנחנו מגיעים גם כן ליום ירושלים וגם ליום חג השבועות, יש שני הרים מפורסמים שאנחנו מכירים בהיסטוריה שלנו. מה הם? הר סיני והר המוריה. איזה הר יותר קדוש? מה אתם אומרים?
הר המוריה.
אז צד ימין אומרים סיני, צד שמאל, כן? אני אף פעם לא חשבתי שאני אקרא לעצמי שמאלני, אבל פה אני אגיד שהם צודקים. צד השמאלני, צד השמאל הם צודקים. המוריה זה יותר קדוש מסיני. למה? לא, המשכן לא היה בהר המוריה. המשכן היה בשילו. הגיע רק עד שילו.
המקדש.
לא, המקדש. שתי בתי המקדש, הר הבית, היו בהר המוריה. אבל זה היה קדוש לפני בית המקדש. זו הסיבה שהבית המקדש נפסק שם, כן? לא הפוך. אז מה, יצחק, בדיוק. למה זה קדוש יותר מהר סיני? הר סיני קרה, סליחה, אך ורק על ידי אלוקים. הוא העניק לנו את התורה. הוא נתן לנו את התורה, כן? אילו קירבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מי נתן לנו את התורה? אלוקים. הר המוריה, מי עשה עקדת יצחק?
אברהם.
אברהם הביא את הגאולה. אברהם יצר את הקדושה על ידי מעשיו. הוא עשה את זה, הוא הביא את הבן שלו, הוא מוכן להקריב את הבן שלו, כן? ואז אלוקים גם כן שותף איתו. אבל הוא יצר, יזם, את השותפות אל אלוקים בהר המוריה. בהר סיני כל היוזמה נובע ממי? מאלוקים. פסח, פסח, יד חזקה בזרוע נטויה. הר סיני, אלוקים. הר המוריה זה כבר העומר, כן? העומר שאנחנו חותכים את התבואה, שאנחנו משתתפים עם אלוקים. הר המוריה זה השותפות שאברהם יצר ביחד עם אלוקים על ידי זה שהוא מוקרן להקריב את בנו, או להעלה או לעולה. הבנתם את העניין? זה הגדלות. אז מפה לומדים שירושלים אותו דבר. ירושלים, הקדושה של ירושלים, נובע לא רק מהאלוקים, אלא על ידי זה שאנחנו נשתתפים, כן? נשתתפים עם אלוקים, כן? משתתפים עם אלוקים כדי ליצור את הקדושה. וזה מה שקרה. ירושלים, גם 67, דרך אגב, אני סתם, זה קצת שטותי, אבל אני אומר את זה כי זה סתם חומר למחשבה. אבל כתוב ששת ימים תעבוד, וביום השביעי, שבת וינפש. לאחר שישה ימים שהאדם עובד, אלוקים מוכן להשתתף איתו פעולה ביחד בקדושה ביום המנוחה. אז אותו דבר. כמה ימים לחמנו בשביל ירושלים?
שישה ימים.
ששת ימים, כן. ליום השביעי, שבת וינפש. אנחנו יזמנו, אנחנו יצרנו, ואז אלוקים משתתף איתנו. הבנתם? ניצחנו, נתן לנו את ירושלים עיר הקודש. באיזה שנה זה היה? שש לשבע. שישים ושבע, ששת ימים לשבע. הבנתם את העניין? זה המשמעות של יום ירושלים. עכשיו אנחנו מגיעים לגדלות, ואנחנו מסיימים עוד מעט, לל"ג בעומר. מה כל היופי של ל"ג בעומר? עכשיו, עזוב את העניין, כי ל"ג בעומר זה חג בשבילנו מסיבה אחת שהגמרא מזכירה. זה יום שבו כל תלמידי רבי עקיבא, כן? נפסקו למות, אוקיי? מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא ככה, אני אקרא לכם. עכשיו, דרך אגב, אני רוצה לשאול אתכם משהו. זה סיבה לחגוג? זה סיבה להפסיק אבלות, אבל לא לחגוג.
גם ההילולה של...
של רבי שמעון בר יוחאי. אבל על פי הגמרא הפשוטה, זה בגלל שנפסקו התלמידים למות. זה מוזר. אז וואו, איזה יופי, 24,000 אנשים הפסיקו למות. כן, זה כמו להגיד, לא, באמת, זה כמו להגיד לך, היום אחרי השואה, ברוך השם, רק 6 מיליון מתו, עכשיו הם יכולים לחגוג. זה מוזר, אה? טוב, זה חלק, יפה, זה חלק מהעניין, אבל אם תסתכל על מה שאני אמרתי עכשיו, זה מאוד מוזר. מאוד קשה לבלוע את זה, כן? אומרת הגמרא ככה, אמרו, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס. זה המקומות שהיו בארץ ישראל. עכשיו שימו לב, זה לא מספר קטן פה, אנחנו מדברים על מספר עצום, כן? מספר מאוד מאוד משמעותי. 12,000 זוגים זה 24,000 תלמידים. ובזמנם לא היו פצצות ולא היו טנקים ודברים כאלה, הם מתו ממגפה, בטבעי, כן? זה ממש בתוך 33 ימים, זה ממש נורא, אוקיי? וכולם מתו בפרק אחד, שלא נהגו כבוד זה לזה. יש כאלו מסבירים שזלזלו ויש כאלו שאומרים לא, בדיים כיבדו אחד לשני, אבל לא פיזרו ולא חילקו את התורה שלהם ביניהם. היה להם חידושי תורה, ולא חילקו את זה.
החרות הייתה ביניהם.
כן, איש הישר בעיניו תעשה. כן? והיה העולם שמם, אומרת הגמרא, היה העולם שמם, נחרב, הושמד, לא, היה שקט, שקט בעולם. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו בדרום, ושנאה להם, זאת אומרת, הוא לימד אותם את התורה, מחדש. מי הם? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו את התורה אותה שעה. שימו לב ללשון של הגמרא, מאוד מוזר. הם העמידו את התורה מחדש אותה שעה. מה זה אותה שעה? זה לא היה באותה שעה. בטח לקח להם לפחות כמה חודשים, כמה שנים, עד שהם הכירו את התורה מחדש. אבל מה, אותה שעה? מה פשט? למה אומרת הגמרא אותה שעה? התשובה היא ככה, אני חושב. מה רצית להגיד? רצית להגיד משהו? יפה, משהו דומה למה שאני, אני רוצה להגיד שאותה שעה, זאת אומרת, הגמרא אומרת למשל, יש קונה עולמו בשעה אחת. ברגע שאדם מחליט שהוא לא מוותר, ושהוא לא ימות, ושהוא לא מוכן להרים את ידיו, או סליחה, להוריד את ידיו, בגלל כל האסון והטרגדיה שקרה, אלא אני מוכן לצעוד קדימה, ואני זורם, ואני לוקח את זה, בולע את זה, זה קשה לי, אבל אני מתמודד עם זה, ואני מוכן עכשיו להקים מחדש, מאפלה לאורה, כמו שאמרנו, כן? מהשמדה לתקומה, שאנחנו ניצולי שואה, אבל אנחנו עכשיו מוכנים להקים את המדינה ישראל מחדש. זה בדיוק מה שרבי עקיבא אמר. רבי עקיבא היה צריך לוותר ולהרים ידיים ולהגיד הכל לא טוב והכל, מה אני אעשה, איך אני יכול להביא כל כך הרבה תלמידים? הפוטנציאל של התלמידים שלי מתו, לא רק התלמידים. יש כאלה שאומרים שהמיליון וחצי ילדים שמתו בשואה, זה לא היו מיליון וחצי תלמידים, זה היו מיליון וחצי פוטנציאל של אנשים. זאת אומרת, יכול להיות שאחד מהילדים שלנו, שאלו שמת, יכול להיות שהוא היה ממציא פתרון לסרטן. אי אפשר לדעת. אנחנו לא נדע. כי הם הפסדנו אותם, כן? הם שמודו. גמרנו. אז זה הפוטנציאל של האדם שהוא שמד, לא רק את הגוף, כן? זה אסון נורא. הרבי עקיבא היה צריך להרים ידיים, אבל מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא אמר, אני ממשיך הלאה, אני שורד ואני בונה תקומה מחדשה. הבנתם? זה לוקח ויזיון, זה לוקח חיזיון מאוד מאוד מיוחד לראות דבר כזה. אבל זה היה רבי עקיבא. זה מה שאנחנו חוגגים בל"ג בעומר. לא הסוף המיטה של ה-24,000 חבר'ה, זה לא. אלא אנחנו חוגגים את הרוח של רבי עקיבא, שהיה לו את היוזמה והכוח האדירה להתחיל מחדש. זה עם ישראל. ל"ג בעומר מסמל את עם ישראל. הדרך של רבי עקיבא זה סמל של עם ישראל. דרך אגב, אתם מכירים את הסיפור של הגמרא במכות, בסוף הגמרא. הרבי עקיבא שלח עם כמה חבר'ה שלו, כן, רבי שוע, רבי טרפן, רבי גמליאל, רבי איזה בן עזאי, ראו את השועל יוצא מבית הקודש הקודשים, והתחילו כולם לבכות, והוא לצחוק, ואמרו לו, רבי עקיבא, למה אתה משחק? והוא אמר לו, הוא אמר להם, תשמעו, חבר'ה, כתוב, ציון שדה תחרש על ידי אוריה הנביא, ואחר כך כתוב על ידי זכריה הנביא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, שיבוא היום שאנחנו נבנה את ירושלים מחדש, נכון? אז רבי עקיבא יכול להסתכל על אסון ולראות משהו חיובי מזה, בנייה חדשה. אבל שואל המהרש"א דבר נפלא על הגמרא הזאת, למה הגמרא צריך לספר על השועל? איך השועל קשור לכל העסק? הוא ראה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. מסביר המהרש"א שהשועל נמצא רק במקום של יער. מקום בלי אנשים, בלי תקומה, שלא בנו שום דבר. מקום בלי שום, אין שום עיר ואין שום סיביליזציה, אין אזרחות שם, אין אף אחד, כן? אמר רבי עקיבא שהרומאים הצליחו להרוס את המקדש, אבל זה שאני רואה שועל מראה לי שהרומאים לא הצליחו לבנות עיר חדש. זה הם לא הצליחו. ובזה הוא ראה תקומה. זה החיזיון של רבי עקיבא הנפלא. וזה מה שאנחנו חוגגים. בל"ג בעומר, וזו הסיבה שאנחנו מגדירים את כל הימים האלו ימי הגאולה. בגלל שכל הגאולה נובע לא רק מאלוקים, אלא ביחד עם אלוקים. אנחנו, כן, אנחנו שותפים, ואנחנו אלו שיוזמים, כן, או מיזמים, את הגאולה. זה מה שאנחנו חוגגים ביום השואה והגבורה, כן, או זוכרים גם כן, יום השואה והגבורה. זה מה שאנחנו זוכרים גם כן ומפנימים מיום הזיכרון ליום העצמאות, כן, שימו לב. וזה מה שאנחנו חוגגים ביום ירושלים ובל"ג בעומר, וזה מה שמרשה לנו את האפשרות להגיע לחג השבועות. חג השבועות זה לא רק חג לחגוג מתן תורה, זה חג לחגוג את הרישיון שקיבלנו כעם שמותר ללמוד תורה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו, יש לנו את האפשרות בידיים שלנו ללמוד את התורה. הבנתם? פעם כשקיבלתי סמיכה מהרבנות, אז האבא שלי אמר לי, אל תחשוב שזה שקיבלת סמיכה מהרבנות זה סימן שאתה יכול ללמוד. לא. סמיכה מהרבנות זה רישיון שמותר לך עכשיו ללמוד וללמד. זאת אומרת, זה רק ההתחלה. זה לקחת יוזמה, זה לקחת יצירה חדשה, זריעה, וממש, כן, להביא אותו להציץ גדול, לעץ גבוה, למקום קדוש. הבנתם? זה בדיוק מה שאנחנו חוגגים. אין דוגמה, לדעתי, אין אחד מהדוגמאות הכי חזקות בעם ישראל, כן, ששותפים של הגאולה בימינו אנו, זה חיילי צה"ל, חיילי צבא הגנה לישראל, שאתם משרתים את העם, ושאתם לא רק אומרים שאנחנו מסתכלים וחוזים ומקווים, מתפללים, אלא אתם לוקחים את זה בידיים, ואתם אומרים שאתם רוצים גם כן להביא את הגאולה ביוזמה שלכם, במעשים שלכם. זה דבר נפלא. אז אתם הדוגמאות הכי מתאימות לזמננו שימי הגאולה. על ידיכם אנחנו נזכה באמת לא רק לראות את הגאולה על ידי המאמצים שלכם, ההשקעות שלכם, כן, הקרבות שלכם שאתם עושים בשביל העם ובשביל כל ארץ ישראל כמובן, אלא נזכה באמת להעריך את היופי בזה שאתם באמת, בחלק המשמעותי ביותר, אתם מקרבים את הגאולה של עתידנו במהרה בימינו.
אמן.
תודה, תודה, תודה.